מהי הר סיני? זה מאמר אחר. כן, זה הגמרא במסכת שבת. אמר לי, ההוא מרבנן לרב כהנה. מי שמיע לך מהי הר סיני? כלומר, האם שמעת הסבר מה פירוש הביטוי הר סיני? למה ההר הזה נקרא הר סיני? אמר לי, הר שנעשו בו ניסים לישראל. סיני אותיות ניסים. אמר לו, הר ניסי מבעלי. אם ככה, למה אתה קורא לו סיני? זה ניסי. אלא הר שנעשה סימן טוב לישראל. סי ואחר כך נון. הסימן טוב לישראל. אומר, אם ככה, יש חסרה פה מם. הר סימני מבעלי. אמר לו, מהי טעמה לשכיחת קמי דרב פאפה ורב הונה ברד רב יהושע דמייני בגדתה? מדוע אתה לא מצוי אצל בשיעור הכוונה של רב פאפה ורב הונה ברד רב יהושע כשהם מעיינים באגדות? זה שניהם היו תלמידי רבה והם הדור החמישי של אמוראים בפומבדיטה. דרב חיה ורבה ברד רבה ברד רב הונה דאמרי תרוויהו, שהם אמרו את זה, מהי הר סיני? הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו. זאת אומרת, יש שמה שנאה. אז השאלה, מי שונא, מי שנו? מי שונא ומי שנו? זה גם השאלה לא לגמרי ברורה. אבל יש כביכול איזה מין שנאה לאומות העולם, זה שהם לא קיבלו את התורה. יש מין טענה, למה לא קיבלתם? כן. אז יש או ניסי, או כלומר, או מלשון ניסים, או סימן, או מלשון שנאה.
רגע, פה אומרים שנאה לאומת העולם, כאילו פיתחו גם לאומת העולם,
או לכאורה, או שזה השנאה שיש לאומות העולם כלפינו. כלומר, אפשר לפרש ככה, אפשר לפרש ככה, אין פה הכרעה ברורה. הדבר המציין את השינוי שנעשה בישראל ובעולם על ידי קבלתה של תורה דווקא במדבר בהר סיני, לא בארץ המיוחדת לישראל. הקים במדבר במקום הפקר לכל. כן, אז אחד הדברים שאומרים בחזל, מדוע ניתנה תורה במדבר? כי התורה היא לכולם. כמו שהמדבר הפקר, הוא לא שייך לאף אחד, אז כך גם התורה הפקר לכל. מה זה הכל? אז כל אחד מישראל יכול ללמוד, או אפילו אומות העולם. היינו מצפים מהם להתחבר.
מדבר זה אין מקום לצביון לאומי של...
נכון. אז היה מקום שגם האומות יקבלו. בעוד אשר התוכן, הרושם את האומה, לא היה שום דבר חומרי. כן, הרי מה עושה את העם לעם? לפעמים היבול החקלאי או התוצרת האומנותית או כל דבר כזה. אבל... או הגיאוגרפיה, אבל במדבר, מה מייחד את הציבור העומד למרגלות הר סיני? רק עניינים רוחניים מחברים אותם. כי אם המחשבה והדעה, השאיפה של הקדושה והאורה האלוהית העליונה, אז כל הדבר הזה מורה באמת כי תוכנה הפנימי של תורה הוא עניין ראוי ומוכרח לכל האדם, לכל העמים אשר על פני האדמה. למה אומר רק תוכנה הפנימי? כי ודאי שיש דברים ששייכים רק לנו. למשל מצוות שקשורות ליציאת מצרים או לכיבוש ארץ כנען. ברור שאי אפשר להגיד לגוי שיהיה לו מצווה לכבוש את ארץ כנען, מה זה קשור? אבל יש ללמוד מהאופן שבו אנחנו כובשים את ארצנו, איך עמים אחרים כובשים את ארצותיהם, וכדומה. כלומר, יכולים לקבל השראה מאיתנו כיצד לנהל את חייהם. אז תוכנה הפנימי, הקדושה של התורה, זה שייך לכל האנושות. לא עניין עליון ומופלא מן האדם יש כאן. כי אם עניין הולם את האדם, אשר מבלעדו יחשב לחיה רעה, ובתוך העניין השווה כל כך לנפש האדם, גנוס כל העליוניות של אוצרות הקודש הכמוסים באורה של תורה. וזה מתחיל משייכות אל האדם. כמו שהרמב"ם כותב במורה נבוכים, אף על פי שהתורה אינה טבעית, אבל עניין, יש לה מבוא בעניין הטבעי. כך הוא אומר. כלומר, יש משמעות טבעית גם לתורה. זה מסביר גם את משהו בספר הכוזרי, שנגלה מלאך אל מלך כוזר, אומר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. ומה זה המעשה הרצוי? המצוות. אבל לכאורה הוא גוי, מה אתה רוצה ממנו שהוא יקיים מצוות? הוא רק מלך כוזר סך הכל. אלא מזה אתה רואה שגם לפי רבי יהודה הלוי, לא רק לפי הרב קוק, אלא עוד כמה מקורות, שהמצוות זה מעשים אוניברסליים שקיבלו צורה ספציפית בעם ישראל, אבל הם ראויים לכל האנושות כולה. על כן, לא נבלט בהר סיני זה התוכן המיוחד לישראל להיות שולטים על הטבע, להיות מוארים באור אלוהי עליון ממה לכל סדרי היצירה הרגילים, שזהו עניין המתואר על ידי הניסים הרבים שנעשו לישראל. כלומר, אבל זהו, אתה לא אומר ניסי, כי הנס זה מיוחד לנו, אבל פה זה מדובר על משהו אוניברסלי, לכן לא נקרא ניסי. רבי חנניה